שמי יוחאי גליק, נמצא באוסטרליה מ-1990, יליד קיבוץ כפר החורש, איפשהו בגליל התחתון, בוגר הטכניון, הגעתי לכאן עם 3 בנים, כולם ילידי כפר החורש, וההתמחות שלי זה הנדסה של יעילות משאבים, זאת אומרת המדעים וההנדסה של ניצול משאבים, במיוחד מתמחה בשטח האנרגיה.
זה שטח מאוד חשוב כעת באוסטרליה. אתה כתבת מאמר מאוד מאוד חשוב בעיתון צ'יק, שזה נכנס לעיתון היהודי, לאוסטרליאן ג'ויש ניוז, והמאמר מאוד מאוד מצא חן בעיניי. מאמר מאוד חשוב, אתה מנתח את משבר האנרגיה באוסטרליה. אתה אומר שמחירי החשמל מרקיעי שחקים, כולנו יודעים, לכולנו מקבלים חשבונות חשמל, יש גם הפסקות חשמל רבות, אנחנו זוכרים את הפסקת החשמל הגדולה באדלייד, סיולמי בפליטת גזי חממה, שמקורם בייצור חשמל. אנחנו יודעים את כל זה, אבל איך זה שאוסטרליה, שהיא מדינה שיש בה כל כך הרבה משאבים, מחירי החשמל כל כך יקרים בה?
אי אפשר להתעלם ממשבר האנרגיה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לפתוח את הרדיו ולא לשמוע משהו שקשור במשבר האנרגיה. זה באמת מאוד מוזר, מדינה שיש לה, כמו שאת אומרת, כל כך הרבה משאבים. לא רק זה, זה דבר יחסית חדש. זאת אומרת, אם נסתכל בעבר של אוסטרליה, תמיד היה לנו חשמל מאוד זול, שרפנו פחם, והיה לנו חשמל בלי הגבלה. אז כאן חשוב מאוד להבין שהדלק שממנו מייצרים חשמל זה רק מרכיב אחד של מחיר החשמל. יש 3 סיבות ראשיות לעליית מחיר החשמל. אסור לשכוח שיש קווי הולכה, את כל תשתית החשמל, שאיפשהו צריך לממן אותה דרך מחיר החשמל. אז יש הרבה סיבות מדוע מחיר החשמל עלה.
אמרת שיש 3 סיבות עיקריות לעליית מחיר החשמל ברחבי אוסטרליה. אז אולי נתחיל עם הסיבה הראשונה.
טוב, אז הסיבה הראשונה היא תחנות הכוח הטרדישנל שתמיד היו תחנות ענק, תחנות גדולות, בין אם זה פחם או חשמל גרעיני או הידרו בסנוי מאונטן. אלה תחנות שנבנות לזמן מאוד ארוך, לפחות ל-25-30 שנה. פתאום נכנסו מתחרים חדשים, כל הפאנלים הסולריים ותחנות חשמל מרוח, ואנחנו צריכים פחות חשמל מאותן תחנות גדולות, זאת אומרת שהם מוכרים פחות. אז הדרך היחידה שלהם לקיים את עצמם זה להעלות את מחיר החשמל. אז זו השיבה הראשונה.
אז זה פרדוקס ענקי. בגלל שנכנסו, יש תחרות כעת, ממפיקי חשמל יותר זולים, מחירי החשמל עלו.
זה ממש פרדוקס, נכון.
והסיבה השנייה?
כמו שאמרתי, עלות הייצור וחומר הגלם שמייצר את החשמל אינו המרכיב היחידי של מחיר החשמל. צריך לשלם על תשתית החשמל, כל עמודי חשמל, הקבלים, הטרנספורמטורים, השנאים. ומה שקרה בשנים האחרונות באוסטרליה, צריכת החשמל ירדה. עכשיו, כשבנו את רשת החשמל, בנו אותם לפי תחזית צריכה מאוד ארוכת טווח. אמרו, אנחנו נצטרך המון חשמל, ולכן נבנה מערכת חשמל ענקית. ופתאום ירידת החשמל ירדה. ירידת החשמל ירדה בגלל כמה סיבות, מכשירי חשמל יעילים יותר, במיוחד נורות חשמל, כל ה-LED'ים, אותם פאנלים סולריים שאנשים שמים על הגג, זה גם כן הוריד את צריכת החשמל, ואסור לשכוח זה שאוסטרליה למעשה יצאה את צריכת החשמל הכי גדולה לסין ולמזרח הרחוק. כל אותם מפעלים שצרכו הרבה חשמל, אוסטרליה איבדה את יכולת הייצור, ועם אובדן יכולת הייצור, גם צריכת חשמל עברה לשכנותינו מצפון. כדי שיכנס אותו כסף לתחזק את המערכת, את הרשת, צריך להעלות את מחיר יחידת החשמל. אסור לשכוח את הסיבה השלישית שהיא עליית מחירי הגז, וזה באמת סיפור גדול של הונאת הציבור.
אז זהו, באמת מחירי הגז, אז הסיבה השלישית אתה אומר עליית מחירי הגז.
מחירי הגז זה פשוט ממשלות, כשהן נותנות את הרישיון לקריאת גז, ואסור לנו לשכוח שהגז שייך לנו, לתושבי המדינה, לא לחברות שקורות אותם ומוכרות אותם. והן צריכות לקבל מקורי הגז תמלוגים, רויאלטיז. ואוסטרליה החליטו שלא משלמים להם תמלוגים, נותנים להם בחינם את הגז, ולכן הגז האוסטרלי תמיד יהיה יותר זול לצרכנים כמו יפן, כמו דרום קוריאה, יותר כדאי להם לקנות מאוסטרליה מאשר ממקום אחר, למשל קטר. ולכן, גם אם נייצר יותר גז באוסטרליה, עדיין זה יימחר לאותם צרכנים בחוץ לארץ. וכאן המחיר עולה.
אתה יודע שארצות הברית נלחמו בזה. יצא חוק בארצות הברית שהם לא יכולים לעשות דבר כזה.
אז זה בדיוק, זה הפתרון היחידי. לפתרון הזה קוראים local reservation באנגלית, מחירים מוגנים. זאת אומרת שמחייבים את היצרנים לספק את השוק המקומי לפני שמותר לייצר. אבל באוסטרליה, בגלל הממשלה הליברלית, בגלל האידיאולוגיה הליברלית, שתומכת בהסכמי סחר חופשיים, בשוק פתוח, ללא regulation, ללא ביקורת, זה נגד האידיאולוגיה שלהם. והתוצאה של זה, זה עליית מחירי הגז.
ספר לנו על דוח פינקל.
הבינו שצריך להביא מישהו שהוא לא פוליטי, שמקובל על כולם, ובחור במדען הראשי. והמדען הראשי, דוקטור אלן פינקל, אגב, ידיד קרוב שלי, כתב דוח שבו הוא מציג מתווה דרכים איך לפתור את הבעיה הזאת. זה להגביר את האמינות של אספקת החשמל, שלא יהיו הפסקות החשמל. דבר השני שהוא מטפל בו, זה הורדת המחיר ותגמול לקוחות. מקום השלישי שבו הוא מטפל זה הקטנת פליטת גזי החממה, בגלל התחייבות אוסטרליה להסכמי פריז. אז אלה שלושת הדברים שהוא מטפל בהם. והדרך של הקטנת הפליטה הוא קבע מנגנון שנקרא Clean Energy Target, להוריד את גזי הפליטה. הבעיה היא שהדוח הזה לא למעשה ממומש עדיין.
אני מבינה שזה המלצות. הממשלה קיבלה את רוב ההמלצות, 49 המלצות מתוך 50, אבל נראה לי שחוקי החשמל נמצאים בשליטת ה-State Government, הממשל המקומי, ולא בשליטת הממשלה הפדרלית. אז הם צריכים לעשות צעד נוסף, לשכנע את ה-State Governments ברחבי אוסטרליה, לקבל את דוח פינקל.
זה נכון מאוד. זו פשוט עוד מכשלה בשוק האוסטרלי. וגם את הבעיה של ההמלצה האחרונה, כמו שאמרת, ניצה צודקת, קיבלו 49 המלצות מתוך 50, ההמלצה היחידה שלא קיבלו זה הורדת פליטת גזי החממה. צריך לזכור שחשמל מרוח ושמש איננו מייצר גזי חממה, בזמן שחשמל מפחם וגז כן מייצר. אז ברגע שנשים מחיר על פליטת גזי חממה, נוריד, נקטין את היתרון של הפחם והגז לעומת הרוח והחשמל, ונעודד משקיעים להשקיע בייצור חשמל מרוח ושמש.
אנו משוחחים עם יוחאי גליק, מומחה לתשתיות, מחירי חשמל, ואתם מאזינים לרדיו SBS המשדר בעברית ברחבי אוסטרליה עם ניצה לוינסטין. יוחאי גליק, השאלה האחרונה, מה אתה מייעץ למאזינים שלנו? איך הם יכולים להוריד את מחירי החשמל? האם כדאי להם לקנות פאנלים לגגות שלהם? מה לעשות?
שאלה מצוינת, ניצה. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, יש מושג שלמדתי באוסטרליה שהוא נהדר. באנגלית קוראים לזה laziness tax, מס עצלנות. אם אתה לא מברר, אם אתה פשוט נותן לספק החשמל שלך לקבוע את המחיר, ואתה לא מתקשר, ואתה לא מסתכל באינטרנט על אלטרנטיבות, אז מגיע לך שתשלם יותר. אפשר לבדוק ספקים של לוחות שמש.
אז אתה אומר שאני יכולה, אם יש לי בית פרטי וגג, אני יכולה לשים לוח שמש ולייצר את החשמל הביתי שלי?
בהחלט את יכולה, לא רק זה, את גם יכולה למכור את עודף החשמל ממנו. היום זה ממש כדאי.
יוחאי גליק, רב תודות.